Taková.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3, היום יום רביעי, ה-30 לאוגוסט 2023, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו שוקי. הערב נדון בשידור החמישי והאחרון בסדרה, הצמחה בטלטלת הזהות הישראלית 2023. וקודם שנצא לדרך עם הרב יהושע פפר מהמגזר החרדי, רב קהילה בירושלים, מייסד ועורך כתב העת ציון צריך עיון, אני חוזר על זה, מייסד ועורך כתב העת צריך עיון ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. הרב יהושע פפר, אתה איתנו?
אני בהחלט איתכם, שלום וברכה ושלום למאזינים.
שלום לך הרב יהושע פפר. תספר לנו בבקשה מי אתה ועיסוקך ביום יום, על מנת שכולנו נדע עם מי יש לנו הכבוד לדבר.
אז כאמור, קוראים לי יהושע פפר, אני תושב רמות בירושלים, שם אני גם מכהן בתור רב קהילה, אני נשוי עם 8 ילדים, ורוב עיסוקי, כלומר למעט מלבד היותי רב קהילה, אני עוסק לא מעט בהכנת תשתית לחרדיות, שגם יודעת להשתלב במרחב הרחב יותר של מדינת ישראל, תוך כדי שהיא יודעת לשמר את נכסי צאן הברזל, את הערכים הבסיסיים של היותנו אנשים שומרי תורה ומצוות וחרדים. והדבר הזה הוא אתגר לא קטן, והוא דורש הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד פיתוח. אז יש לנו כתבת, יש לנו כל מיני תוכניות עיוניות, יש לנו מוסף תרבותי, יש לנו עיתון שאנחנו מוציאים. כלומר, אנחנו עובדים קשה מאוד על הסיפור של תשתית לחברה חרדית שמצד אחד משמרת את כל הטוב והיפה שבעולם החרדי, ומצד שני גם נוטלת או מקבלת אחריות אזרחית על כל מה שקורה במדינה הזאת, במדינתנו היפה.
הכל טוב ויפה הרב פפר, רק היה חסרו לי שני מילים. זה שאתה דואג לחברה החרדית זה יפה מאוד, ומה באשר לשאר הזהויות החיות בארץ?
אני, כל אחד חי בפינה, בגינה היפה שלו. אתה יודע, אני בריטי במקור, אז בתור בריטי אני יודע שלכל אחד הגינה שלו. בוודאי ובוודאי שהאחריות של כל אדם, כל יהודי, כל אדם שחי בארץ, הוא אחריות שכוללת את כולם. אבל העשייה הישירה של כל אחד היא הכי אפקטיבית כשהוא מתמקד בסביבה המוכרת, הקרובה, האפקטיבית ביותר. אבל בסוף אני אגיד לך, בני, העתיד של כולנו, לא משנה מי אנחנו, כרוך בעתידה של החברה החרדית. החברה החרדית כבר היום 13% מאוכלוסיית המדינה, ועוד מעט תהיה יותר מזה. ולכן ככל שאני משקיע יותר, ואני יותר אפקטיבי בתוך העולם החרדי, כך אני גם מועיל, כך באמונה שלי, למדינה כולה. ולכן ההשקעה הזאת היא לא רק השקעה בגינה הפרטית שלנו, אלא היא בגינה של כולנו.
רב פפר, אתה בטח חווה את הטלטלה שהמדינה עוברת באשר לזהויות העתידיות של המדינה. ואני רוצה לשאול אותך, מהם ההצעות, אני בעצם רוצה להתחיל איתך מהסוף. מהם ההצעות שיש לך להציע על מנת להוריד את הלהבות של הטלטלה שכולנו נכווים ממנה? כי הרי לא יכול להיות שהמגזר החרדי יסתכל רק על עצמו ויגיד זו גינתי, והמגזר המסורתי יבוא ויגיד זו גינתי, והמגזר החילוני יבוא ויגיד זו גינתי, והמסדר הדתי-לאומי זו גינתי, אולי תסביר לי מאיכן נוכל להסכים על, על הסכמת הייעוד של מדינת ישראל בעתיד.
אז
מה עם הצעותיך? מה עם הצעותיך? נתחיל מהסוף.
הדרך להתקדם בעניין הזה בעיניי הוא על ידי שאנחנו נעצים את המכנה המשותף שבינינו. מה שקורה בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, שכל מגזר או כל סקטור בחברה הישראלית מתפצר או מתפצרת בתוך העמדות, ובדרך כלל בתוך מכנה משותף של הקצנה, כל מגזר עם ההקצנה שלו. עכשיו בואו, אני רוצה להסביר בשתי מילים מדוע זה קורה ומה ניתן לעשות. זה קורה בגלל שכולנו הפכנו להיות חרדים. בעבר רק החרדים...
כולנו, לא, אני לא שמעתי טוב.
כולנו חרדים. היום כל המגזרים הפכו להיות חרדים. אני אסביר לך למה אני מתכוון. כולם חיים בחרדה. החילונים חיים בחרדה, כי הם אומרים, שנייה, אנחנו עוד מעט מאבדים את המדינה, וכל המדינה הופכת להיות מדינה דתית, תקופה, משיחית, ולכן אנחנו צריכים להתפצר בעמדות כמה שיותר קיצוניות, או לכל הפחות שאינן מתחשבות עם הצד השני על המפה, בגלל שאנחנו חרדים. ולכן, לדוגמה, היה לנו לפני כחודש, כן, באמצע החופש הגדול, היה לנו את הסיפור עם המעיינות, הפרדה מגדרית במעיינות, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור.
אני זוכר טוב מאוד, אנחנו דיברנו על זה בשידורים הקודמים.
יופי, אז זאת דוגמה בעיניי לתגובה קיצונית, להצעה שהיא בסך הכל הגיונית, שמעבר לשעות הפתיחה הרגילות תהיה אפשרות להפרדה מגדרית עבור הציבור החרדי, והייתה התנגדות. ולמה הייתה התנגדות לכך? בגלל חרדה. אם אנחנו מאפשרים את זה, לך תדע איפה זה יסתיים.
הרב פפר, תבואי, בוא, הרב פפר, אני רוצה...
אני אתן לך הצעות. תהיה איתי, אני אתן לך הצעות.
אני מחפש הצעות להורדת...
אני אתן לך הצעות, אבל יופי, קודם כל צריכים לאפיין אוקיי, את הבעיה. אוקיי, אוקיי. אחרי שמאפיינים את הבעיה, אפשר להגיד גם הצעות. מהצד החרדי, כמובן גם הוא חרד, כי מה הוא שומע? הוא שומע את המדינה באה ואומרת לו, בואו תשתלבו במדינה, בואו תהיו חלק מאיתנו, בואו תקחו חלק בכלכלה, באקדמיה, בצבא, וכך הלאה. אבל... הוא שומע את ההזמנה הזאת, כאשר ההזמנה מותנית בכך שאתם תעשו את זה on our terms, לפי התנאים שלנו. כלומר, בואו תהיו חלק, אבל אל תביאו איתכם את האורחות חיים שלכם, את העניינים שלכם של הפרדה מגדרית, את הדברים הנוספים שמאפשרים לכם את האורחות חיים של להיות חרדים, וכמובן הם גם חרדים מזה, וזה לא, הם לא תופסים את ההזמנה הזאת כהזמנה כנה. בואו תהיו חרדים, תהיו איתנו. איך אנחנו מגיעים? מה ההצעה שלי? הצעה שלי היא שלהעצים את המכנה המשותף של כולנו. מה שהיום נדחק לשוליים. אנחנו מאבדים את האחווה הבסיסית שיודעת לאחד את הציבור היהודי-ישראלי. קודם כל, הציבור היהודי. אני בעד כמובן שוויון זכויות גם לציבור הלא יהודי. אבל קודם כל, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. ואם אנחנו לא יודעים ללכד, לחזק את הזהות היהודית הבסיסית והמכנה המשותף של כולנו, אז אנחנו לא נוכל להמשיך ולקיים את המנדט הבסיסי שלנו של מדינת הלאום של העם היהודי.
אבל איכן...
עושים את זה.
אבל הרב פפר... איכן
עושים את זה על ידי שכל מגזין, כל עיתון, כל תוכנית, כמו התוכנית שלך, אדון בני, בתוכניות אחרות, מתחילים להביא קולות מגוונים, להביא מגוון קולות. אני רוצה לראות בעיתון הארץ קולות חרדים, קולות שפויים חרדים, לא קצוות, להביא אנשים מיינסטרימים שמציעים אלטרנטיבה. אני רוצה לראות גם בעיתונות החרדית, קולות שהם אינם חרדים, שמציעים אלטרנטיבה. כיצד אנחנו יכולים לקרוא, לשמוע, את הקולות של הזולת, זה דבר שהיום לא קורה. ולעיתים קרובות, אני לא מחלק אשמה פה, כי בסך הכל אנחנו, כל אחד משקף את מה שהוא רואה בחוץ. אבל השיח הפוליטי הוא מטבע הדברים, שיח אלים שאינו מקשיב. הבעיה היא שזה חודר, זה זולג גם לתקשורת, גם לערוצי הטלוויזיה ולערוצי הרדיו ולעיתונות וכך הלאה. אם כל עיתון יקבל על עצמו קבלה אחת להשמיע מגוון קולות, קולות שפויים, לא מדבר על קולות קצה, אז המציאות שלנו תוכל להיות מציאות הרבה יותר מפרה, נוכל להתחיל להקשיב אחד לזולת. במפגשים שאני מקיים, מפגשים פיזיים.
אנחנו הבנו, הרב פפר, אנחנו הבנו רק דקה אחת, הבנו, אם אני הבנתי את מה ששמעתי, אתה בא ואומר, התקשורת היא מקור הבעיה. היא לא מבינה, היא לא מביאה את מגוון הקולות. הארץ מביא את המגוון השמאלי, החרדים מביאים רק את החרדיות, אין זה קורה את התגובה של ה, של ה, של של הכנגד, ואין הכנגד שומע את התגובה שלו. זה טוב ויפה, אני חלקית מסכים איתך, אבל אני רוצה לשאול אותך, במה המגזר החרדי יכול לבוא לקראת המצב, להוריד את הטלטלה, את הבערה מהטלטלה שאנחנו עוברים? תתמקד רגע בבקשה ברעיונות שהצד החרדי יכול לבוא. לכן בעצם התקשרנו בשידור שלנו איתך, כי אני הבנתי מהרב שרלו, שאתה הוא דווקא בין אלה שיש להם רעיונות אורגינליים שיכולים לבוא ולהוריד את הלהבות. אני מחכה לשמוע.
אז אני רוצה לומר לך שבמגזר החרדי, חלק מהבעיה הוא שהמגזר החרדי נתפס כמקשה אחת. ולאו הוא, זה לא המצב. המגזר החרדי הוא עולם ומלואו. יש פה מגוון עצום.
אנחנו מכירים את זה, הרב פפר, סליחה. אנחנו מכירים. אנחנו פה ריידנו ברדיו סול מהפלג הירושלמי, ומהחרדיות של בית שמש, ומהחרדיות של בני ברק, ומהחרדיות של, אני כבר, של איזה אדמור, חרד ששייך לאחד מהאדמורים. אני שואל אותך, תן לנו רעיונות שאתה חושב שהמגזר החרדי יכול לבוא ולהציע לשולחן בכדי להוריד את הטלטלה. זה הרעיון, זה רעיון לשידור.
אני אגיד לך רעיון, אין שום בעיה, יש לי הרבה רעיונות, אבל אני אקדים ואומר, רעיונות זה לא בהכרח בספנג וזהו. רעיונות שיכולים להשפיע עמוקות על החברה הישראלית, הן לא רעיונות שאפשר ליישם אותם היום בערב, הם לוקחים זמן.
תן לנו רעיונות שאנחנו יכולים לחיות איתם, לאבד אותם, להביא אותם בעוד שעה, בעוד שנה ליישום.
אתה רוצה של רעיונות מדיניות? אני אתן לך.
אבל רעיונות שאפשר ליישם. לא רעיונות של הרב דוב הלברטל, שהוא חושב שהוא לא רוצה, הוא רוצה לראות תחבורה ציבורית בראש השנה ויום כיפור, ומסחר בראש השנה או ביום כיפור, והוא אומר לאנשי הצבא, לחיילים לא להתגייס. את הרעיונות האלה כבר שמענו ממנו פה בתוכנית. אני מבקש לשמוע רעיונות יותר יישומיים בשטח.
אז אני אגיד לך. החברה החרדית, שוב, כאמור, היא לא מקשה אחת וצריכים לזכור את זה. אבל אם אנחנו נכליל לרגע, אז החברה החרדית מעולם לא נטלה על עצמה את המשימה, שים לב, את המשימה, כיצד אנחנו רואים את עתידה של מדינת ישראל. אני אסביר לך למה אני מתכוון, ותשמע, כי בעיניי זה מפתח גדול לעתיד של כולנו פה. אני שמעתי לפני כמה זמן את השר יעקב ליצמן, אז שר הבריאות, מתראיין ברדיו. והוא נשאל על ידי המראיין ברשת ב', שאל אותו, מה אתה עושה השר ליצמן, אם למחרת הבחירות אתה זוכה ברוב קולות? יש לך רוב מושבים. רוב מושבים בכנסת הם של יהדות התורה, מה אתה עושה? ואתה יודע מה אמר השר ליצמן? הוא אמר, זה אף פעם לא יקרה, כי אנחנו תמיד נהיה מיעוט. והמראיין החליט לא להרפות לו, לא לעשות לו חיים קלים. והוא אמר לשנייה, מה באמת? בוא נעשה דמיון מודרך. מה יקרה אם באמת יהיה לך רוב בכנסת? והוא אומר ליצמן, אנחנו לעולם לא נהיה רוב. אנחנו מיעוט נצחי.
הרב
נקודה.
פפר, הרב פפר, הרב
רגע,
פפר, בוא,
רגע,
אני רוצה...
רגע, אני מסיים. עכשיו, התפיסה הזאת היא הבעיה שלנו החרדים מול המדינה. כי מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים, אין לנו תפיסה. אין לנו יכולת לבוא ולומר מה אנחנו רוצים במדינה, בהינתן העובדה שרוב המדינה גם לא חרדי וגם לא שומרי מצוות. ורעיון יישומי, מה שחובה לעשות כעת, לעשות את זה בעוד שעה, זה לכנס מספר לא מבוטל של דמויות חרדיות שמייצגות חלקים שונים מתוך החברה החרדית, לכנס אותם תחת הנחיה ביחד עם מפגש מול מנחים מחלקים אחרים של החברה הישראלית, שאני לא אחראי שם, אני בטוח שאפשר למצוא, ולדון על כל נושא ונושא, בין אם זה נושא של מה עושים בשבת בספירה הציבורית, כי שבת צריכים לקחת בחשבון שהמדינה היא לא חרדית, המדינה היא מדינה של כולנו, וצריכים להגיע לפשרות, וצריכים לדבר גם על השאלה
הרב של... הרב פפר, אנחנו הבנו את הרעיון, אני אולי אתחיל לשאול אותך שאלות, ואז אולי נוכל מזה יותר להתקרב למטרת השידור. האם החברה החרדית רוצה לראות במדינה מדינת הלכה?
בוודאי שלא.
לא. אז החרדית... אני, יפה, נתת לנו תשובה, ואני מציע... אני מציע שהמגזר החרדי יאמר את זה בקול רם ובאותיות קידוש לבנה. כי אני אומר לך הרב, אני אומר לך הרב פפר, שבמגזרים האחרים יש חרדה לא קטנה, שהם אומרים אם אנחנו נוותר להם על השחייה בוואדי הזה או בנהר ההוא, בסוף נקבל מדינת הלכה. אז אני
נכון,
מציע,
ברגע,
אני מציע...
אדון בני, ברגע שאתה נותן טור בעיתון הארץ לאדם חרדי שפוי, ישמעו את זה. איפה אתה רוצה שיכתבו את זה?
אני אגיד לך איפה, בוא, אני אומר לך איפה, הרב פפר. הרב פפר, אני נותן לך תשובה.
כותבים את זה בעיתון יתד נאמן, אבל מי קורא את עיתון יתד נאמן?
אני נותן לך תשובה. אני קורא הארץ... בכבר 40 שנה, הייתי קצת בחול ואז לא קראתי 40 שנה. תכתבו את זה בבקשה, יש בימי, בכל יום, בעמוד אחד לפני האחרון, יש דעות. בעמוד הזה, ובעיקר בשבתות, ישנם דעות מכל מגווני הקשת. אני מבקש ממך, רב פפר, תכתוב אתה מאמר, בגדול, באותיות קידוש לבנה, אנחנו המגזר החרדי לא רוצים להכיל מדינת הלכה במדינת ישראל. לך על זה, אני מבקש ממך. אני לא יכול לכתוב דבר כזה, כי אני בעצם מובן לי שאני מתנגד לדבר הזה, ואני גם לא מייצג את, את
לא
המגזר
את
החרדי. אני מבקש ממך. אני יכול לומר לך גם עם מי לדבר. תכתבו את זה באותיות קידוש לבנה. אנחנו, okay. המגזר החרדי, לא רוצים מדינת הלכה במדינת ישראל.
בסדר גמור. קודם כל, כן, אני מסכים. אבל זה יהיה יותר אפקטיבי אם קודם כל נכנס, נקים איזה גוף.
אנחנו נעשה את זה במקביל, הרב פפר. אנחנו נעשה את זה במקביל. אנחנו נחנך, אבל דבר ראשון, ששאר המגזרים, ובעיקר המגזר החילוני והמסורתי, שמעל 60%, מעל 60%, ישמעו בברור. אנחנו, המגזר החרדי, לא רוצים מדינת הלכה. ולשאלתי השנייה, ואתה יכול גם לצרף את זה במאמר שלך. האם המגזר החרדי רואה בשלטונות המדינה סמכות אחרונה, או שהרבנים הם הסמכות האחרונה בישראל? גם את זה כדאי להכניס לתוך המאמר, אבל תענה לנו בבקשה.
זאת שאלה יפה, והיא שאלה מורכבת. למה היא שאלה מורכבת? כי מצד אחד בוודאי שהחברה החרדית היא חיה בתפיסה עמוקה מאוד של שלטון החוק, ללא ספק, החברה החרדית בניגוד לרוב מוחלט של חברות במצב סוציו-אקונומי נמוך בעולם כולו, בארצות הברית ובאירופה ובהודו ובכל מקום, יש קורלציה בין פשע לבין מצב סוציו-אקונומי נמוך. החברה החרדי הוא מצב סוציו נמוך, אבל בעניין פשע, בין אם זה פשע אלים או פשע אחר, החברה החרדית במצב מצוין, כי הם מכבדים את שלטון החוק וסמכויות המדינה.
דהיינו, דהיינו, רק רגע, דהיינו, דינה דמלכות הדינה.
דינה דמלכות הדינה.
תכתוב את זה בבקשה, אני מבקש ממך.
אבל אתה רואה, בני, אתה יודע את זה וזה לא עוזר.
לא, לא, אני, הרב פפר, אנחנו אומנם דיברנו פעמיים שיחות מקדימות, אבל אישית עוד לא נפגשתי איתך, ואני אשמח להיפגש איתך. אני בא מהמגזר שיודע מה זה יהדות. ודינה דמלכות הדינה, תכתוב על זה במאמר. דהיינו, המאמר ייקרא, אנחנו לא רוצים מדינת הלכה. ובתוכו, אתה תאמר, אנחנו מקבלים את דין המלכות. דהיינו, לא הרבנים יקבעו לנו איך אנחנו נחיה מחוץ לגדר ההלכתית. בנושא ההלכתי, רק הרבנים. ובנושא החוץ הלכתי, רק השלטון.
אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
אנחנו הרי, אנחנו מזמינים את החרדים להיות חלק מהמדינה, רוצים אותם בכלכלה ובצבא ובאקדמיה, נכון?
ברור, ברור.
האם אנחנו מוכנים, כשהם נמצאים איתנו בכלכלה ובאקדמיה ובצבא, האם אנחנו מוכנים לדון איתם בנוגע לספירה הציבורית כיצד היא נראית? כלומר, אם החרדים הם שותפים, ביחד עם כל שאר האוכלוסייה בישראל, אז כולנו צריכים הרי לדון ביחד.
אז אני אומר, אז אני אענה לך.
האם אנחנו מוכנים לדיון הזה?
הרב פפר, אני אענה לך, אבל אתה ביקשת שאני, שאני, אתה, אתה ביקשת
כבוד,
ממני
כבוד
תשובה.
הדדי.
התשובה היא שרוב האוכלוסייה רואה את המגזר החרדי יושב על העתיני השלטון לקבל את מה שהם מקבלים ביד מאוד מאוד רחבה על חשבון המגזרים האחרים. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. עשה לי טובה, הרב פפר, אני אשמח לפגוש אותך, אני אדבר וננהל דיון. אני פה בשידור מחפש את הביחד. כי אין ביחד כרגע. ראה שה... לא, אני לא אלך על הדבר הזה, כי זה גורר אותי מחוץ למטרות ה...
אני אומר, היעדר הביחד, אבל היעדר הביחד הוא בין היתר בגלל חוסר נכונות לקיים דיון כנה.
לא,
ברגע
לא,
שיש
לא,
נכונות...
לא, 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 הרב פפר, בבקשה, בבקשה. אם אני אתן לך, אם אני אומר לך שלפי התקציבים של הממשלה הנוכחית, התלמיד במגזר החרדי מקבל 25% יותר מענקי לימוד מאשר התלמיד בשאר המגזרים ובעיקר בממלכתי הרגיל. מה תאמר על זה? אבל אני לא רוצה
נכון,
את הדבר, אני לא רוצה את הדיון הזה. מדוע אני לא רוצה את הדיון הזה? משום שזה לא, אני מחפש את המאחד. אני מחפש לראות איפה אנחנו יכולים להתאחד. התקציבים
כן, אבל...
הועברו.
השאלה המאחדת, בני, היא תמיד שאלה של בסיס משותף. כלומר, אנחנו צריכים להתאחד סביב משהו. עכשיו, בעיניי, השאלה של להביא לחם וחלב הביתה, זה לא מספיק, זה לא בסיס משותף מספיק עמוק כדי לאחד. כדי לאחד, איחוד שבאמת אפשר לעבוד ביחד לקראת עתידה של מדינת ישראל, אנחנו צריכים ללבן לעצמנו את המשותף בינינו במישור העמוק.
נכון, בדיוק כך.
וזה המישור שאתה הזכרת מקודם,
בדיוק.
וזה המישור שאתה הזכרת מקודם, המישור היהודי. אנחנו פה שנינו שותפים בבניין של מדינת הלאום של העם היהודי, וככל שאפשר לבוא ביחד ולשאול כיצד היהדות הזאת, היא תבוא לידי ביצוי בצורה ששנינו יכולים להיות שמחים איתה, אז יהיה בסיס עמוק לביחד שאתה כל כך רוצה.
Well said. אבל עכשיו אני מבקש משהו לומר, הרב פפר. במשך 75 שנה, כל המגזרים הקימו מדינה לתפארת, לתפארת, לתפארת העולם. אנחנו מאחת מעשרת המעצמות הגדולות ביותר, החזקות ביותר בעולם, וזה לתפארת. מה שקרה בעשרת החודשים האחרונים היא שלפתע שותפות הייעוד התפלגה. רוצים יותר דת, יוצאים יותר חרדיות, רוצים להצר...
איפה אתה רואה שרוצים יותר
חרדיות? אתה שואל אותי שאלה טובה. אני לא רואה, אבל העמך רואה. האוילם רואה, כפי אתה מבין מה אני אומר במילה אוילם.
אבל זה לא מגובה בעובדות. לא,
העובדות לצערי קיימות בתקציבים הענקיים שהופנו. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני בא ואומר, אתה יודע מה אני בא ואומר? אתה תתפלא מה שאני בא ואומר. אני טוען שהמגזר החרדי הוא ציוני. תשאל אותי איך הוא ציוני. הוא משתתף בדעות, מגזר החרדי משתתף בדעה שמדינת ישראל שייכת לעם היהודי. המגזר החרדי משתתף בדעה שהמדינה הזאת היא לעם היהודי בלבד. יש חילוקי דעות, האם זה לעם היהודי היושב בציון, או גם לעם היהודי היושב באנגליה, במנצ'סטר, או בניו יורק ובוושינגטון. But leave it for the time being. העם היהודי, המגזר החרדי, משתתף בכל הנושא הזה של ההגדרה מי הוא יהודי דרך חוק השבות. המגזר החרדי מחויב לשמור על יהדותה של מדינת ישראל. המגזר החרדי מדבר את השפה העברית, והיידיש הולכת ונעלמת. אני מסתובב בבני ברק, הרב פפר, כמעט ולא שומעים יידיש. אני הייתי לפני 10 ימים במאה שערים, אתה שומע פה ושם, אבל כבר לא כל כך כמה שהיה. לכן אני בא ואומר עוד יותר.
אני שמח לשמוע שאתה מבקר במאה שערים, זה מעניין.
כן, אני מבקר במאה שערים, כי שאני מכין תוכנית, אני רוצה לדעת מה קורה בשטח. אבל זה בנפרד. אבל אני רוצה לומר לך, שלפי הבנתי, המגזר החרדי לא רק נוגע בציונות, הוא חלק מהציונות.
אני מסכים איתך מאוד, ואני אתן לך ציטוט.
בבקשה לפרסם את זה במאמר שלך. הרב פפר, נכנסת איתי לא למלכודת.
תן לי אנשי הקשר, אני אפרסם, אבל אני רוצה להביא לך ציטוט מבן גוריון. בסדר, אתה מביא לי ציטוטים מהחרדים.
אני יודע מה אמר בן גוריון.
בוא ניתן לך ציטוט מבן גוריון מ-63, והשאלה שלי...
אני בהתחלה ישראלי, יהודי, ואחר כך ישראלי. ידוע.
נכון, ואני רוצה לדעת, האם החברים שלך בעיתון הארץ, האם הם יחתמו על האמרה הזאת?
כן,
לא בטוח.
הם יחתמו, למה הם יחתמו? הם לא יכולים לסלף עובדות. זה בסרט אפילוג שעשו על בן גוריון שנה לפני מותו, הוא אומר את זה בדיון, הוא אומר את זה בדיון במו פיו. אני דבר ראשון יהודי, ולאחר מכן ישראלי. רב יהושע פפר, אני נותן לך כבר 4 רעיונות. תכתוב את זה בבקשה במאמר גדול.
שנייה, אבל אם אתה יכול להביא אחד מדוברי עיתון הארץ ולפרסם מאמר דעות כזה בעיתונות החרדית בכל מקום, שאנחנו מצהירים על כך שאנחנו קודם כל יהודים, ובכך יש לנו מחנה משותף עמוק איתכם החרדים, זה יעשה אפקט מאוד חיובי.
אבל רגע, יש לי שאלה. אתה רוצה עכשיו, במקום שתבוא עם מאמר חיובי, אמפתי, בכל אותם 4 הנקודות האלה, אתה שולח לי עכשיו את הטניס בול חזרה לקורט שלי, ואתה אומר, תפרסם אתה שאתה יהודי.
אני מוסיף. הצעה נוספת. לא במקום, זה הצעה נוספת.
אבל על זה אין בכלל ויכוח. הוויכוח, הרב פפר.
הציבור החרדי מסתכל על חלק לפחות מהציבור החילוני, ואומר, שנייה, הם קודם כל ישראלים ואחר כך יהודים.
הרב פפר, אני חייב לענות לך. לפני שבועיים אני ראיינתי פה את פרופסור דן שפטן. מגדיר כן. את עצמו כחילוני. הוא אומר, אבל תקשיב לי, תחבורה ציבורית ביום כיפור, לא על גופתי המתה, זה לא יקרה. תחבורה ציבורית ומסחר ביום כיפור, זה לא אני. ואני אומר, ואני בליל סדר אומר את האגדה ככתבה או כלשונה מ-A to Z. וכאלה אני מכיר אלפים. הרב פפר, באמת, אל תראה אותי.
אז כבר בשיחה הזאת אנחנו מחזקים את המכנה המשותף.
אני הולך על מכנה משותף.
את האחווה שקיימת בינינו. בשביל זה אנחנו פה. וזה מה שצריכים להביא לציבור הרחב.
אבל הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים שאתם לא רוצים מדינת הלכה. הם לא יודעים שאתם לא רק נוגעים בפרמטרים הציונים, אתם בכלל ציונים בחלק מהדבר. הם לא יודעים שדינה דמלכות הדינה תופס, אבל בעניין הלכה הרבנים פוסקים. תכתבו את זה, תאמרו את זה. זה שיח שאני מבקש ממך לפתח גם דרכי ודרך רדיו סול ודרך התוכנית בתוכנית וגם בעיתונות. אני אעזור לך. אני אעזור לך לכם לפרסם את זה.
אז יש לנו דיל, בסדר גמור.
אני יש את זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, נוספת.
כן.
טוב, משהו התקדמנו איתך. וואו. תגיד לי, אתה מרגיש שהמדינה רוצה לחלל את המגזר החרדי?
אז שאלה מצוינת. מצד אחד, בוודאי שיש נרטיב, יש נרטיב שקיים בעולם החרדי, הנרטיב הזה אומר שהצבא...
הרב פפר, רק רגע. אני בדרך כלל מכניס שיר, ואז בשיר הזה אתה מתחבר חזרה לזום, ואז תענה לי. אז אני פשוט, פה הטכנאי בא ואומר שאריק איינשטיין כבר רוצה לדבר, כבר רוצה לשיר, למה לי לקחת ללב? הוא לא מבין כמה אני כן לוקח ללב. אז בואו נחזור עוד דקה, אתה מתחבר מחדש בעוד שנייה. אני אעשה לו את המוות.
למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. למה לי לקחת ללב? יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח.
תן לי צעוק, תן לי מור, תן לי צחוק ותן לי שמוח. תן לחיות ותן לטעות, תן לעצמך
זה מה שרציתי לכתוב.
לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה. לך עם זה לאט ואז תוכל פשוט לרוץ להתחלה.
لا למה לי לקחת ללב? יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח.
רב פפר, אתה איתנו?
כן, אני פה.
יופי, נחזור רגע לשאלה, שאלה עבור המאזינים. שאלתי אותך, האם אתה בדעה שהמדינה רוצה לחלן את המגזר החרדי?
כן, התשובה היא שלא. אני לא חושב שהמדינה רוצה לחלן, אבל צריך להבין שיש כאן שאלה עדינה. היא לא שאלה של, לא שאלה של, שלא שאלה גסה. בן גוריון, כשהוא הקים, או היה מהמקימים של צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הוא אמר בפירוש, יש לי שתי מטרות בצבא. מטרה אחת, להגן על העם, על העם היושב בציון, להגן על מדינת ישראל. מטרה שנייה, ליצור קור היתוך עבור היהודי החדש, היהודי הישראלי, שהוא מנותק, הוא שונה מהיהודי הישן. והעולם החרדי, הציבור החרדי, הוא בא ואמר, שנייה, אנחנו לא רוצים להיות חלק מהקור היתוך הזה, לא רוצים להיות חלק מההיפוך, האופי, הצורה של היהודי הישן ליהודי חדש. לנו טוב עם היהודי הישן. עכשיו, היום הצבא זה לא אותו הדבר, והחילוניות היא לא אותו הדבר, והכל מאוד שונה ממה שהיה בעבר. אבל צריך להבין שעדיין קיים הנרטיב הזה שהציונות או מדינת ישראל היא תופסת את היהדות בצורה שונה. היא באה ואומרת, כדי להיות יהודי טוב, אתה לא צריך לשמור מצוות, די שתהיה יהודי לאומי טוב. והדבר הזה ממשיך להיות איום בתפיסה על היהודי החרדי. עכשיו, זה לא אומר שהמדינה רוצה עכשיו לחלן את כולם, אבל התפיסה של מה היהדות היא שונה. ולכן האדם החרדי הוא נרתע, יש לו רתיעה מסוימת מההתעסקות, מההשתלבות, מהשותפות עם המדינה. הדבר הזה דורש רגישות, הוא דורש תהליך שהוא מצד אחד רגיש ומצד שני הוא בא ואומר, אוקיי, היום שאתם כבר 13%, עוד מעט 20%, המדינה זה כבר אתם, אי אפשר לפחד מהמדינה כשהמדינה היא בעצמה אנחנו. אתה מבין, זה, אלה תהליכים, אבל צריכים להבין את העדינות של פפר, התהליכים האלו.
א', רב פפר, אנחנו פה ברדיו סול עשינו 4 שידורים בתוכנית שהייתה, שנקראה ביום שהחרדים יהיו רוב. אנחנו לעסנו את זה מימין ומשמאל, ומבינים שב-2050, בין 2055 ל-2060, החרדים יהיו בערך 30-32%. אנחנו מבינים את זה. שאלתי את לך, אתה בעצם בא ואומר שלדעתך המדינה לא רוצה לחלל את המגזר החרדי.
אין למדינה רצון לחלל את המגזר החרדי.
מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש?
כך אני מרגיש.
יופי,
השאלה, אוקיי. אני אגיד לך מה השאלה הגדולה. עבור הציבור החרדי, הם לא רוצים לשמוע אמרה שבאה ואומרת, תהיה חרדי בביתך ו... חילוני בצייתך, נכון? היהדות היא יהדות, כן, כמו בגרמניה.
סליחה, זו הייתה התשובה, זו הייתה התשובה לאמנציפציה.
נכון.
זו הייתה התשובה לאמנציפציה.
נכון.
אז זאת אומרת, זו הייתה תשובה פרקטית.
נכון.
הייתה אמנציפציה, הייתה מודרנה, ובמקום שאתם תיעלמו לנו מהמסך היהודי, באו ואמרו, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. אז
נכון.
זה פרקטיות. וזה נכון,
נכון אבל
כך.
אבל גם פה אני אומר, האדם החרדי הוא לא מחכה או לא מעוניין שיגידו לו, תהיה חרדי בביתך ובחוץ תהיה חילוני.
נותנים לו את כל פה בארץ, נותנים להם את כל השטח. לא, הרב פפר, אבל...
לא על זה מדבר על השטח. אני אומר... יש פה נושא שהוא דורש ליבון, הוא לא נושא פשוט.
בוא נכתוב אותם, בוא נכתוב את הנושא הזה גם כן, מאמר.
נכון, מאמר, בהחלט.
אוקיי, יש לי שאלה נוספת, עובד. כחלק מהמאמר, אתה רואה, הרב פפר, אנחנו בונים יחד עכשיו מאמר. אתה
אני
ואני,
לרשימה,
ואם
רשימה
אתה רוצה, נושא. אם אתה רוצה, אני אשמח שנכתוב אותו יחד, אני מבטיח לך, הוא יקבל מקום מאוד מאוד נכון בעיתון הארץ. בוא נלך הלאה לשאלה אחרת. מה עמדתך בנושא חוק הגיוס? שאלה קטנה, אתה עצמך שירתת בצבא או בשירות לאומי?
אני עליתי ארצה מאנגליה, כמו שאמרתי.
מאיפה? מאיזו עיר באנגליה? כי גרתי באנגליה קרוב לשבע שנים, איפה?
אני מלונדון.
גם אני הייתי בלונדון, איפה? באיזה אזור?
בצפון לונדון.
גם אני גרתי ב-N12, הלכתי לקינלוס סינגוג.
כן, לא, זה ממש ליד הבית שלי, יפה
טוב,
מאוד.
טוב, עכשיו דיברנו, בוא נתקדם. מה עמדתך בנושא חוק הגיוס?
אז אני חושב שהמצב הנוכחי, שאין חוק, ברור שהוא מצב בעייתי. אנחנו צריכים חוק. השאלה היא מה החוק הזה יאמר. עכשיו, אנחנו גם מבינים, אני חושב שאין אף אחד במדינה שחושב שכל החרדים הולכים להתגייס מחר. זה לא אפשרי. הצבא לא מעוניין בזה, אין אף אחד שחולם
המציאות
שלו.
לא, אבל יש לזה תשובה, הרב פפר. ולכן, אתה לא הולך לחוק גיוס, תיתן שירות לאומי. לא לשבת בבתי מדרש. שפה אני לא פוסל את זה לגמרי, אבל לא 60, 100, 120 אלף איש. ייתנו בבקשה שירות לאומי. אז אני גם אענה לך על זה, שעושים שירות לאומי בזקה, ועושים שירות לאומי בכל מיני עמותות, אבל בכל אופן, יש עוד הרבה מאוד מקומות, ששם יש מקום לשירות לאומי, מטעם המגזר החרדי. בוא נלך על זה.
אני חושב שזה רעיון, זה רעיון מצוין. כבר היום, יש הרבה מאוד צעירים חרדים שמתנדבים.
לא מספיק, נכון, נכון. נכון.
אם אנחנו נוכל להגיע להסתר מול המדינה ומול הצבא, שהשירות הזה, ההתנדבות הזאת, תוכר כשירות לאומי, אני חושב שזה יכול להיות ברכה.
המדינה הציעה את זה לבנות המגזר החרדי, ואין מספיק עונים. זה הפפר.
אל תשכח שעבור בנות זה וולונטרי. בנות לא מחויבות גיוס. אבל עבור פנים, זו השאלה. השאלה היא עבור הפנים, לא עבור הבנות.
אתה יודע מה?
ולכן, אם אנחנו יכולים...
בוא ניקח את הנקודה הזאת וגם כן נכתוב בכתבה.
די, השיעורי בית שלנו נהיים מדי גדולים, בני.
אז נעשה את זה... לא, אז בוא נעשה את זה בשתיים, שלוש כתבות. בוא נלך לאט. אתה מעורר בי התעוררות. אתה מעורר בי חיוב. אני בא ואומר, יש פה רב, שמבין קצת עניין, והוא לא רק רואה את החרד לדבר השם, או לדבר אדוני, כמו שכתוב בישעיהו, אלא הוא רואה ספקטרום יותר גדול. ויפה שהרב שרלו הפנה אותי אליך.
אני אגיד לך יותר מזה, בני. אני חושב שהמעורבות האזרחית שלנו, בתור אנשים חרדים, היא לא רק חובה אזרחית, היא גם חובה דתית. התורה אומרת, הפסוק אומר, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. צריכים להתחזק גם במחויבות האזרחית שלנו. וזו גם מצווה. אבל היא מצווה שכרוכה בעדינות המחשבה. היא מצווה שכרוכה בתהליכים אורגניים שהם מורכבים. ואם אנחנו יכולים רק לחשוב כיצד לייסד בהסכמה רחבה את אותם תהליכים חיוביים, זה יכול בהחלט להביא ברכה גם לחרדים וגם למדינה כולה.
יפה. יש לנו עוד שאלה אחת, כי זמננו הולך ותם, ואני צריך לומר, אני אתן לזמן המשותף שלנו עוד פעם אפשרות לדבר. איך מקדמים את לימודי הליבה בקרב תלמידי המגזר הדתי? לדעתך.
אז, כן, המגזר החרדי. אז תראה, הייתה יוזמה מאוד מבורכת, מה שקיבל את השם מתווה בלז. למה
כן,
מתווה
כן, בלז? נפל.
נכון.
אנחנו כולנו יודעים להסביר... את מתווה בלז. נפל.
לא כולם יודעים, אני רוצה להסביר למה הוא מתווה שהיה יוצא דופן. למה הוא יוצא דופן? בגלל שמתווה בלז אמר, אוקיי, אני מבין שאתם רוצים חינוך פרטי, אתם לא רוצים, לא כולם, יש היום אופציה של חינוך ממלכתי חרדי, והיא אופציה יפה שצוברת תאוצה בכל מיני מקומות בישראל. אבל לא כל החרדים יסכימו לחינוך ממלכתי חרדי. ומתווה בלז בא ואמר, אוקיי, אני מבין אתכם. אז אתם לא עכשיו לומדים בחינוך הממלכתי, אבל בואו תכניסו אנגלית ומתמטיקה, שזה הבסיס, הכלים הכי בסיסיים
שמאפשרים... נו, ולמה זה, אנחנו מכירים, ולמה זה נפל? בואו תספר לנו ולמאזינים.
זה נפל בגלל שיקולים פוליטיים, בגלל האיום על החינוך.
בראבו, הרב פפר, בראבו, ואתה יודע מה קורה בשטח? כי דיברתי עם חסיד בלז, הקימו מה שנקרא Sunday Schools. שבכיתות קטנות מלמדים ליבה, אבל אוי ובוי שהרבה והאדמור לא ידע, כי הוא יכול להיות שהוא יכעס. אז לא, זה לא ב-nearest circle שלו, דיינו.
לא, אז האדמור דווקא, האדמור תומך ברעיון הזה. כן, אבל... ואם אנחנו יכולים למסד את זה, יש עכשיו הצעה שזה ייכנס תחת הרשת של בני יוסף של ש"ס.
נכון.
יש גם כסף פילנטרופי שרוצה לתמוך
אני
בזה.
קצת, בינינו, אני, קצת, אני קצת מפחד שאיזה הרשת ייכנס תחת הרשת של ש"ס.
נכון.
כי ש"ס יאכלו אותם נכון. חיים.
יש, אדון בני, יש תמיד חשש, אני מסכים איתך. אבל אם נוכל למסד כמה שיותר מסגרות שנותנות אופציות מורחבות עבור האדם החרדי, בלי שזה פוגע ברגישויות שלו.
אז אתה בעצם בגדול, אתה בעצם בגדול בעד הכנסת לימודי הליבה, בעיקר אנגלית ומתמטיקה, על מנת שיהיה קל יותר
לילדי... לא, אני בעד, אני רוצה לומר לך, יש חלקים עצומים בתוך העולם החרדי, שמייחלים שבניהם ילמדו אנגלית ומתמטיקה, כי אלה כלים בסיסיים, גם אם אתה נשאר בקוילר, בלימוד פול טיים, לדעת אנגלית זה דבר שהוא נכס. מי לא רוצה שבנו ידע את זה, ולכן יש יותר התחמות.
החצר, האדמורים, אולי לא האדמור עצמו, אבל אנשי הפוליטיקה לא רוצים. פינדרוס...
צריכים לעבור כמה, יש פה כמה מכשולים, אני לא אומר שאין מכשולים, אבל לאט לאט הדבר הזה יקום ויהיה. זה כבר בתנועה.
הרב ישוע פפר, לפני שאנחנו נפרדים להפעם, תאמר לנו מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשיחה הפוזיטיבית שלנו היום.
הייתי, הלוואי שילמדו שיש בני שיח רבים מאוד בכל גווני הקשת של החברה הישראלית, וכמה כדאי פשוט לשוחח, לדבר. יש נקודות מפגש בין כולנו, אפשר לקרוא בכתב העת צריך עיון דעות של כותבים חרדים, שיח פנים חרדי, אבל הוא שיח מרתק גם למי שקורא מבחוץ. ולוואי שנדע להפרות את המחנה המשותף העמוק בינינו, וליצור חברה יציבה שבנויה על מחנה משותף חזק, ולקראת עתיד יפה מאוד לכולנו. בזה אני מאמין, הלוואי שזה יקשור.
אמן כן יהי רצון. תודה רב יהושע פפר, ולהשתמע בתוכניותינו הקרובה, שנה טובה לך ולמשפחתך, ובהזדמנות זו גם גמר חתימה טובה לכולם.
גמר חתימה טובה, שנה טובה, תודה רבה.
שנה טובה, שנה טובה. ולאחר הדיון החיובי עם הרב פפר, נקשיב לשירו של ישי ריבו, אני שייך לעם הזה. לא לחינם הרב פפר ביקש להשמיע את השיר הזה, כי כולנו שייכים לעם הזה.
אני שייך לעם הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם שלא הבין כל היסטוריון, אני שייך לעם אפילו הטבע מתחתיו, אני שייך לעם שיום גדול נס מפניו, אני שייך לעם שעוד יזכה לראות הסוף, אני שייך לעם שעליו פלסף כל פילוסוף, אני שייך לעם שהיגיון בו לא תופס, אני שייך לעם שבשבילו נברא הנס. הזמן השתנה, העם שלי מכל העמים, מכל העמים שבכל העמים אלי להם, לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים, והעם שלו אני שייך, השם הוא אלוהו, והעם שלו אני שייך, השם החכמים, אני שייך לעם, שאם אביב הולך תמים, אני שייך לעם, שקרא מלשם אליי, אני שייך לעם, שאמפו שייך אליי, אני שייך לעם, אני אבחר מאחר שאני שייך אליו, אני מודה ואני שר את מה נשתנה, העם שלי מכל העמים, מכל
לסיום מאזינות ומאזינים, למרות שחמשת שידורינו האחרונים נגעו רק בשאלת טלטלת הזהות הישראלית 2023 וסכנותיה לחברה בישראל, לא מצאנו עדיין פתרון לשאלה אחת והיחידה. השאלה היא לא מהו הפתרון הנכון בהסכמה רחבה בין מגוון הזהויות בישראל 2023. השאלה היא מהי הדרך ואלה חיבורי חברה חדשים נצרכים לשיח, לשיח אשר יבוא בסוף, אשר יביא בסוף, בסוף הדרך להסכמה בין הזהות המסורתית דתית לבין הזהות הישראלית עברית, ולשותפות ייעוד חדשים לעתיד דורות, הדורות הבאים. השבת נקרא את ההפטרה החמישית מסדרת שבע הפטרות הנחמה הנקראות בבתי הכנסת בין תשעה באב חורבן הבתים לבין ראש השנה. ואני אוסיף את נחמתי. השידור היום הביא לי הרבה מאוד קורת רוח מזה שמצאתי את הרב פפר מדבר לעניין ומדבר לקהל ולשאר המגזרים. אני משוכנע שאנשים כמו הרב פפר קיימים עוד ועוד, וכולנו יחד עשויים להוביל להסכמות אשר יורידו את הלבבו, את להבות הטלטלה מהם אנו נכווים כיום. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. ברביעי הבא נתחיל בארבעת שידורים בנושאי מסורת יהודית הקשורים לחודש אילול ולחגי תשרי. הישארו עמנו לתוכניתו המעניינת והמרתקת של הראל משה, ארבע על ארבע בשטח, ותנסו להתחבר אליו לכל אותם המיזמים שהוא מוציא איתו בג'יפים ברחבי הארץ, בירדן ובעולם כולו, אולי כולל אפילו באוסטרליה. ולפני שניפרד הערב, נאזין לשירם של שלישיית מה קשור בשיר אני נשאר. כולנו נשארים בתיבה עד אשר היא תתייצב ותהפוך אותנו לחברת ייעוד לדורות הבאים. המשך ערב נעים מצוות התוכנית שוקי ואוסנת וממני העורך והמגיש בן שפט.
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, משהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אימי, הסדק שבינינו שוב נפרד, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון לאנשים קשה לשרוד, לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד, דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר,
איפה אתם בחג?
מה אתה אומר? חג אצלנו אצלכם.
אמא, מה עשית לאכול לשבת?
אל תביאו כלום, אחי, יש הכל. הנה זה אשי של איינשטיין. מה? למי הצבעתם הפעם?
ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו אורח. תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שמח,
בחלום אני בורח במטוס, מילואים מהמשכנתה מהבוס, ונוחת באיזו זולה על ההר, אבל תמיד הרי בסוף אני נשאר. כן, תמיד הרי בסוף אני נשאר, דווקא בגלל זה אני נשאר.
מפסיק להקשיב לקולות, אי שם בחדר יש מלא מחשבות רצות בראש, אין סיבה לוותר על כל הדרך, מעכשיו לא ממהר לשום מקום.
זה מתחיל בגדול לפני שנתיים, כמה חבר'ה הולכים לבית חולים פצועים, בנשמה מחפשים מנגינה שתבריח את מה שקרה. איך הזמן מסמל לי הכל, חיים שלמים עברתי, משאיר לדמיון להוביל את שהבנתי, כבר אין היגיון, אני לא רוצה לנוע ממקום למקום. מפסיק להקשיב לקולות, אין כאן סדר, יש מלא מחשבות רצות בראש, אין סיבה לוותר על כל הדרך, מעכשיו לא ממהר. איך הזמן מסמל לי הכל, חיים שלמים עברתי, משאיר לדמיון להוביל את שהבנתי, כבר אין היגיון, אני לא רוצה לנו מסמל לי הכל, חיים שלמים עברתי, משאיר לדמיון להוביל את שהבנתי, כבר אין היגיון, אני לא רוצה לנוע ממקום למקום.
רדיו סול סול סיוע יהיה